את את המשפט הזה, כל זה המצב המענג, המעדן, המחיה. איפה אלוקים שלך? שכל מאוד מאוד עוזר. אתם זוכרות, כל תכונת ההקשבה אינה כי מכשרה. תכונת ההקשבה זה ללמוד, ללמוד. את הרב קוק, מה אנחנו עושים? מקשיבים לרב קוק. אבל הרב קוק הוא לא ייתן לך את אלוקים. את אלוקים תמצאי בתוך הלב שלך. זה החלטה, אתם יודעות? יש אלוקים או אין אלוקים? יש אלוקים, תודה רבה. יש אלוקים או אין אלוקים? כן, יש אלוקים, אני יודע. בסוף את מחליטה את זה. את מחליטה אם יש או יש. תחליטי משהו, אתה לא רוצה להגיד את האופציה השנייה. זה החלטה. זה בטח שיש אלוקים, ברור, אני יודע. אבל כל אחת צריכה, או שלא, חס חלילה. זה החלטה שלך. זה לא בגלל אבא שלך, לא בגלל אמא שלך, לא בגלל המדרשה שלך, לא בגלל החברה שלך. בסוף את אומרת לעצמך, כמה שיוכיחו וכמה שישכנעו, בסוף יש לך אלוקים, זה אלוקים שלך. יש הרבה דברים שעוזרים לך לזה, בטח. תכונת ההקשבה, בתכונת ההקשבה אנחנו, חרשון נותן את מה כולו. אבל זה צריך לבוא ממך. אלוקים שלך, שלך, שלך. מתי שהוא צריך, כן, לקבל את ההחלטה הזאת. הדברים הגדולים בחיים זה החלטה שלך. החלטה שלך. מי אמר? יש דברים שאף פעם לא יהיה. מי אמר שזה הוא? בעזרת השם, שיבוא היום ותפגשי את מי שאלוקים ברא בשבילך, את מי שהוא ברא אותך בשבילך. מי אמר שזה הוא? יהיו הרבה סיבות, מחשבות, תמיכות, נראה. בסוף זה משהו בלב שלך שיגיד, זה הוא. זה הוא, אני יודעת שזה הוא. קוראים זה ודאות. זה לא נוצר משום הוכחה. אז כל זה המצב המענג, המעדן מחיה. שיש חיים, יש קשר בפנים, יש איזה יחס. מה זה בונה בי? ככה אנחנו מתעסקים. לא איך להגדיר אותו, אלא איך אני... כל זה יוכל לבוא רק מהמחשבה המבוקרת שכבר הורגלה, התייחס לחיזיון. אמרנו, זה הרגל, זה לא מחשבה ילדותית. זה להסתכל על דברים לעומק, להיות עסוק באיך אני נבנה מזה, איך זה משנה אותי. הורגלה, התייחס לחיזיון מייצא תרם מיוחסים לו, שאז נעתק מאור הנפש. נעתק זה משתחרר. יש מאפל בתוך אור הנפש, יש איזה קטם שחור באור הנפש, שאיזה קטם, איזה אופל של הזרות הבא עם כל עצם שחוצה. מה שאין כי המחשבה הילדותית לא תזו מקומה. אם אדם מדבר פנאטיות כזאת, זה מאוד מאוד מאוד, זה נראה מאוד מרשים ומאוד, אבל הם בפנים. איפה זה נוגע בי? אם אני כל הזמן עסוק בלהימחק, בלהתבטל, אי אפשר להיפגש עם שום דבר גדול בלי שאני מחכים ומתבטלים, אי אפשר. אי אפשר להיפגש עם כלום אם אני לא מוכן להשקיע, להשקיע. אם אתם יושבות בג'קוזי ואוכלות אבטיח, זה מאוד נחמד, אבל זה לא יגדל אתכם כנראה. לא, זה בסדר גמור שבג'קוזי, אני יודע מה, גם לאכול אבטיח. אבל זה, בחיים כל צמיחה לכל כיוון היא דורשת הקשבה. אז אם יש מחשבה ילדותית, ילדותית זה לא קשור לגיל, בכלל לא, בכלל לא. מחשבה ילדותית זה מחשבה שלא, למרבה ההפתעה, שוב, זה נשמע פה משהו מאוד אגואיסטי, מאוד פוסט-מודרני, אבל זה לא. מה, איך זה משנה אותי? מה זה בונה בי? איך זה משפיע עליי? אז אם יש מחשבה ילדותית, היא לא תזון מקומה, אז מה יקרה? כל שיחה ושיגה היא רק העצם. כל מה שתכנסים זה עם איזה אלוקים ש... אז מה זה העצם? זה החיזיון שהוא מורה ומסגב. אז זה נראה מאוד טוב, זה נראה מתלהב בהתחלה, והוא לא מסכים לשאול שאלות, והוא לא מסכים לך דיונים, בכלל לא לומדים, אסור ללמוד אמונה בכלל, כי מה, יש לנו בנשמה וזהו. אז מה קורה? אז זה נראה טוב בהתחלה, אבל הסדקים הם תת-קרקעיים, ומהר מאוד הם יעלו למעלה. אז תטא, מי תטא? הנפש, תטעה, תטעה, לטעות. לטעות בתו זה לא כמו לטעות בתת, זה הרבה יותר גרוע, אתם יודעות? איך כתוב, תהיתי כסה עובד בקשב דרך, איך סה עובד לא טועה בטט, סה עובד הוא טועה בטאפ, הוא לא יודע מה הכיוון בכלל. הוא הולך לצד הזה, יכול להיות שהוא מתקרב, יכול להיות שהוא מתרק, אין לו מושג. לטעות זה תאייה, זה אובדן דרך, כן, זה חמור. אז לטאבים זה מסיעות, זה רק לרוחה. אומנם תתבטא לפעמים מגודל ועצם של יחיזון, אפשר, אם את מוחקת למשהו, זה יכול להיות, אפשר, כמו להתאהב. אתם יודעת מה זה להתאהב? להתאהב זה אירוע ביולוגי, אתם יודעות? שבעקבות משהו, פתאום יש התפרצות של זרם אדיר של דופמינים לתוך המוח. מתאהבים במישהו או במשהו, זה יכול להיות ברעיון, זה יכול להיות בן אדם, ואז יואו, הכל, הם מכירות את הבדיחות האלה עם המלח וזה, שישים הרבה מלח בה. כי עכשיו מאוד נרגשת, אם היא אוהבת. פעם, במילואים, במוצב החרמון, זה היה בכלל מוצב החרמון, אני לא זוכר. היה לי תורנות מטבח. עשיתם פעם תורנות מטבח בצבא? הצבא הוא צבא קדוש, אבל תורנות מטבח שם פחות מביאה לידי ביטוי את הקדושה שם. זה קומה רביעית מתחת לאדמה, אני חושב, במוצב החרמון. ויש שם סירים כאלה שמסתכלת על הגודל, מה שצף שם, את אומרת, יגמרו המילואים והסיר לא ייגמר. וכאלה שיירות של... זה מקום אגמומי, נקרא לזה ככה. מקום אגמומי. בסדר, מה לעשות? אין צבא בלי תורנות מטבח. אני שוטף את הכלים שם בין כל נחלי השומן וזה, ופתאום, פתאום זה היה, אני זוכר, זה היה לפני הרבה שנים, פתאום השם יזרחה. איך יזרחה 4 קומות מתחת לאדמה? אין לי מושג. אבל זה מה שקרה. השמיים נהיו תחולים, הפרחים פרחו, פרפרים בשלל צבעים רפרפו, בתוך הבטון, מתחת לאדמה. עמדתי כפו כזה ואמרתי, טבח אחד לידי סיפר לחבר שלו, שהוא מאוהב. הוא דיבר עליה, וואו. כמעט התאהבתי גם אני בטבח הזה. הוא אמר, יו, ואני, ואיזה מקסימה, ואיזה זה, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. ולא ראיתי כלום, באמת פתאום איזה משהו קדוש כזה נכנס לתוך התורים של הצלחות שחיכו לי. וכנראה שגם הטבח השני התרגש מאוד. אז הוא אמר לו, מה? אתם הולכים להתחתן? ואז אתה באחרי שם, מה? עוד שבועיים אני זורק אותה. השמש שקעה, השמיים נהיו מעוננים, כל הפרפרים שדמיינתי נעלמו. עוד שבועיים אני זורק אותה, למה? כי הוא בחור זקן, בן 18.5. הוא התאהב כבר 17 פעמים, הוא כבר יודע מה זה. זה פנטזיה, לוקחים איזה מטטה ומתאהבים בו. והכל נראה מקסים, ולא מקסים, ולא נעלה להם. זאת אומרת, לפעמים זה גם מקסים, זה נחמד להתאהב. שתתאהבו בעזרת השם. אבל התאהבות היא אירוע שפעמים הוא קשור לשכל, אם לא קשור לשכל. אם מישהי פוגשת מישהו מתאהבת בו, אז מתחתנת, אז יהיה קשה. למה? כי היא לא מתחתנת איתו. עם מי מתחתנת? עם הדופמינים, מישהי עם פנטזת שהוא. הדופמינים לקחו מטטה, תתחתני עם מישהו, תפגשי אותו, ואני לא רוצה לצייר אתכם, היו לו חסרונות, אתם יודעות? חבל, מה, היו לו שריטות? לא כמו לי, אבל יהיו לו, בטח. יהיה הרבה מה לעבוד. אם תראי אותו עם ספר ותגידי, וואלה, שרות, אבל אחלה בן אדם שבעולם. יש לו לפעמים רגעים פחות מצחיקים, אבל אני יודעת שנולדתי בשבילו, אז יהיה חבל הזמן. אחרי שתחליטי את זה, אפשר גם להתאהב, זה בסדר. אחרי שתקבלי את ההחלטה במקומות הרבה יותר גבוהים. אז זה מה שהרב קוק כותב פה. בסדר? איפה זה כתוב פה? אמנם תתבטא לפעמים מגודל ועצם של חיזם. פוגשים משהו מתלהב. אתם יודעות כמה אנשים גרו בקריית ארבע? במהלך שנותיה של קריית ארבע. זה רכבת! וואי וואי, כמה אנשים עברו פה. כי בואו תהיו אידיאליסטים ותגור בקריית ארבע ו... יש מקומות שלגור בהם לא צריך להיות אידיאליסטים. יש לכם רעיונות איפה? איפה?
סביבת
שמואל זה מסירות נפש. גדולה. לא משנה, לא התכוונתי. התכוונתי למקום אחר, אני לא אגיד את זה. לגור בקריית ארבע, כן, הייתי ילדותי, הייתי קטן, חשבתי. אז יש גודל ועצם שכם, פוגשים משהו, יואו, איזה מקסים, ולא אכפת לי שום דבר, אני עסוקה רק בזה, וכמו האיש ששומעת שמות רבים, רק את השם שלה לא יודעת. אז זה עובר, בסוף זה עובר. אם את עסוקה בדברים מדהימים, גדולים, אבל זה לא את, זה מוחק אותך. מה זה מוחק אותך? את יכולה להרגיש אותך שם, את עניין. היית פעם קומונרית, יצא לך? יש מישהי 15 שנה קומונרית? כי אני לא יודע מה אתם מתכוונות כשאתם אומרות קומונרית, אבל הרבה פעמים זה מוחק אותך. את נותנת את הלב, את הנשמה, ומשקיעה, ומשקיעה, וזה מצוין, אבל זה שנה, גג שנתיים, אין כאלה שש שנים גם, נכון? משימה כזאת, לא יודע, לא בדקתי כל דבר, אבל יש עצם וגודל של חזון, נפגשים עם משהו, את עושה הרבה, את עושה הרבה, אבל מה קורה לך בפנים? האם את צומחת, בצד המעשי את עושה הרבה, או שקורה לך משהו בפנים? זה מפגש אמיתי עם משהו. מה קורה לי? מתי את קומונרית טובה? כשזה מעיף אותך, כשזה מרים אותך. זה נשמע אגואיסטי, נכון? אז זה נשמע, חכו רגע, תפל בזה. לא רגע, תחכו יותר רגע. אז קורה שמפגש עם משהו גדול גורם לי להתבטל מגודל בעצם של חיזיון. גם לפעמים תיכנס בה איזה חמדה שירית רפויה. אתם יודעות שהמילים חמדה שירית רפויה הם מילים שאין להם אפשר, אי אפשר להגיד את זה בעברית. להגיד אפשר מה שרוצים. חמדה ורפויה זה תרתי וסתרי, נכון? זה כמו להגיד הקפוא הרותח הזה. תגידי מה שאת רוצה, אבל זה לא הולך ביחד, נכון? אז מה זה חמדה שירית? מה זה חמדה? חמדה זה תשוקה, זה אנרגיה כזאת, נכון? אנרגיה. ראיתי בהזכרה לאימנואל מורנו, אז אחד הטייסים שעבד איתו הרבה, הוא אמר, מעולם לא ראיתי אדם עם כל כך הרבה תשוקה כמו אימנואל. למה הוא התכוון? שכל רעיון מטורף שהיו מעלים, הרעיון הכי הזוי אמר, כן, 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 מה אומר, ההתלהבות, תשוקה זה התלהבות, התלהבות. לא שאת רוצה משהו, את משתוקקת. אז מה זה רפויה? רפויה זה דנדל כזה, נכון? למה זה רפוי? רפואי כזה, חבל רפואי כזה. אז מה זה חמדה שרית רפואי? יש כזה דבר. שאת מרגישה כאילו זה חמדה, אבל זה לא מחזיק מים, זה יעבור, זה יעבור. קורה שנפגשים, נפגשים ומתלהבים, אם זה מוחק אותך, אבל אם זה לא מעצים אותך, זה ייגמר, זה ייגמר. תלוי, זה יכול להחזיק מעמד יומיים, יכול להחזיק מעמד 20 שנה, אבל זה ייגמר. יכול להחזיק מעמד דור, זה ייגמר. אם זה לא בנוי באופן של המחשבה הבוגרת, אם זה לא מצמיח אותך, זה לא מצמיח אותך. הרבה אנשים שעלו בעלייה הגדולה מרוסיה, היה להם קשה מאוד מאוד לשמוע דיבורים של הרב קוק. למה? כי ברוסיה דיברו אותם הרבה על כלל. דיברו ברוסיה, הקומוניסטים דיברו הרבה על כלל ופרט, אבל אין קשר, כי ברוסיה הכלל דורס את הפרט, מוחק, משמיד אותו. והכלל שלנו זה בדיוק כלל. ככל שאת יותר כללית, אז מה את? את יותר עוצמתית, את יותר חיה, את יותר אנרגטית, את יותר, את לא רק עושה דברים למען דברים גדולים, את לא רק מוכנה למות, במלחמה מוכנים למות. את לא רק מוכנה למות חס וחלילה, את לא מוכנה שבא הלך, יעזוב וילך, ומי יודע מה יקרה חס וחלילה. את מקבלת כנפיים, את נהיית מישהי אחרת. זה מה שאלוקים מבקש. את אומרת, מה אכפת לי מעצמי? אני יודע השאלה הזאת כל עומד ברקע. אבל אם זה לא את, אבל לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. ואם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בשר הפה, ואם את מאוד 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 מתלהבת, מאוד 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 מתלהבת, אז מה יקרה? מאוד מתלהבת בלהימחק, אז מה יקרה? תמחקי, עד שמה? עד שהפיצוץ יגיע. עד שזה יגמר אותך. עד שלא תוכלי לסבול את זה יותר. לא תוכלי. אם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בשר הפה, מחשבותיה, כך כתוב פה באחד, תהיה מוכרחת לעשות פני המאה. משהו יגיד, אני מתה. לא, לא בשכל, בשכל, אבל במעמקי הנפש, משהו יגמור אותך. ואם לא תוכל, אל נקלה לעשות זאת, היא לא תוכל, בעצם לא בא לי. מה לא בא לי? היית משקיענית ומתלהבת, מה לא בא לי? אז היא לא תוכל לעשות זה, אל נקלה. למה? מפני גודל ההוראה והחשיבות שכבר הסכינה, הסכינה זה התרגלה בימיה. כבר הייתי. למה היה בהתחלה? היה הוראה. היו אזרחות ראשונות שהיו עדיין בלתי נאתרות. מה זה בלתי נאתרות? מה הפירוש המילה עתירה בעברית? בלתי... מה זה לעתור בעברית? להגיש עתירה? להגיש עתירה. אם את הולכת בית משפט, משפט פוסק נגדך, את מגישה עתירה. איך קוראים לזה? איך? ערעור. עתירה זה כמו ערעור. איך קוראים לזה? לעתור בעברית זה כמו לחפור. לא עם מהדר. עוד חבר אתה חופר? מכיר עוד את זה? מה זה לחפור? אתה אומר, די, תפסיקי לחפור. נו, איך אומרים את זה בעברית? לעתור, להציק. להציק. כתוב, נאתרות נשיקות שונא. מה זה נאתרות נשיקות שונא? שאם חברה שלך באה ומחבק אותה, אבל היא לא אוהבת אותך, את לא יכולה לסבול את זה. אפילו שאת לא יודעת שאוהבת אותך. זה מציק, מציק, מציק. אז בהתחלה, החיזיון הזה לא היה מציק, הוא לא היה נאתר. החיזיון זה עיף אותך ונתלהב, ומה חברות שלך בואי? אבל אם שוב, אם זה רק מחק אותך, אז בסוף הורג אותך. אז מה היא תעשה אם היא לא תוכל נקלה להסב פניה? תחל לבקש דרכים איך לסכל לפניה מסירת הבריחה. בתת מודע, בתת מודע מנסים למצוא דרכי מילוט. לסכל לפניה, מה זה לסכל? זה מהנביא. סכלו בערבה מסיגה לבקל. יש אר מלא בולדרים, אי אפשר ללכת שם. צריך להזיז את הסלעים הצידה, ואז מתפתח, פותחים נתיב, פותחים דרך. אז אם אני תקוע באיזה מקום, התלהבתי, ואני תקוע, אז בתת מודע מתחיל לחשוב איך בורחים מזה. יש כל מיני דברים, איך בורחים מזה. אני קורא את זה מהר, כי זה פחות פסקה מרכזית. מה הם מסילות הבריחה? מתפרדים דרכים שונה, יש כל מיני דרכים, סוגים של מסילות בריחה. או להסב עין לחיזיון אחר, או שמחליפים אידיאל. אני מתלהבת, בעצם בא לי להתלהב משהו אחר, מתלהבים משהו אחר, משהו אחר שלא דורש הרבה מחירים. משהו אחר שלא דורש מסירות נפש. משהו אחר שהוא כליל כזה, מחליפים אידיאל ב... בזמן האחרון התחלתי להתעניין ב... במשהו שמאפשר לי להיות אגואיסטית, להיות קשורה קצת בעצמי. זה נקרא להסב עין לחיזיון אחרי שאיננו כוח מיר וחודר. או בתהליך ארוך ארוך, זה הכל בתת מודע. על ידי חינוכים ותרבויות שונות למעט את נטיית העתיקה, למסגר נרון. מתחילים בדרך אינדיבידי, תהיה עסוקה בעצמך, תהיה עסוקה בקריירה שלך, תפסיקי להיות פריירית. עד שתוכל גם כן מצום מחשכים, הנפש מסוגלת, לעמוד שם במעמד של הסתפקות, הסתפקות זה מספק אותי, זה מרגיע, בעצם מציאות החזון הזרו. זה בהתחלה יופי, זה נכון, אבל אני לא מתלהבת, ומזה עוד צעד במדרון, לידי הכחשה וכפירה. שכל הסיפורים האלה, שפתאום אין לי כוח, ופתאום אני מחליף אידיאלי, ופתאום אני משנה דעות, ופתאום אני בעצם ככה, כל אלה לא היו צריכים, לא היה צורך בהם, גם לא היו יכולים לבוא, על ידי הסדר של מחשבה ברורה. דיבר איתי לא מזמן בחור מהישיבה שהוא אומר לי שהוא מאוד מאוד רוצה להתגייס עכשיו, מאוד מאוד, מצד שני הוא מפחד להתגייס. הוא אומר, מה אתה מפחד להתגייס? מהחמאס? מהחמאס? הוא אומר, הוא מפחד שהוא יושפע מהחברה החילונים. אמרתי, על מה אתה מדבר? זה פרה-היסטוריה. עוד מעט אין חילונים, אתם יודעות. אני גמר עוד מעט. לא יודע מה היו פעם חילונים, אבל... היינו בצאלים, איפה היינו? נאמר, היינו עם ציציות בחוץ. כן, כולם ציציות בחוץ. עכשיו גם חיילות מבקשות. כן, זה לא פייר, גם הם רוצות. בלי כיפה, אבל זה... בחוץ. חלאס, אמרתי, השתגעת? מה, נגמר? קונספציה נפלה. אבל הוא עוד חפור, אומר השפיעו. אמרתי, מסכנים, מה, הם יבואו אליך, ישר ישאבו אליך. מאיפה ילדת בדעתך ש... אז התחלנו לפתוח את זה, כתוב דעת אלוקים, אבל במילים אחרות. הוא בראש שלו, שכמה שאת יותר דוסית, את יותר מסכנה. בראש לו. אמרתי לו, באיזה ישיבה אתה לומד? מה סגר איתך? אז במילים הוא לומד בישיבה שלא משדרת את זה, אבל בראש שלו, תקוע לו משהו. שאם הוא אמיתי, אם הוא יהיה נגן מקצועי, ואם הוא יהיה קצין בצבא, ואם הוא יעשה הרבה כסף, ואם הוא יהיה... אז הוא בלי. אז הוא דתי בלי. דת, בתת מודע, דת, אם את רצית, זה מוחק אותך. אם את רוצה לצדק איתי, זה אסור, וזה אסור, וזה אסור, וזה אסור. אלוקים לא מרשה, אתם מכירות את אלוקים שלא מרשה? כן? אל תכירו אותו, לא כדאי. אלוקים מרשה, אלוקים רק אומר, לא כדאי לך. אל תרגי את עצמך. אבל יש כאלה שאלוקים, כמה שאני יותר צדיק, אני יותר לא מרשה. אני אומר עכשיו, זה מילים מאוד מאוד נמוכות, אבל זה מה שכתוב בו, מילים מאוד מאוד גבוהות. עם ההרגשה שהתורה היא גדולה ואדירה, אבא סלם מוחק פותח, מוחק פותח. אז כל אלה לא היו צריכים ולא יכולים בכלל, לא רק שלא צריכים, בגלל מה, 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 מה הכיוון? אם היה הסדר של מחשבה הברורה, העסוקה, אם אתם מתייחסים לה, אני הולך ללמוד תורה, לא בגלל שהתורה היא רצינית ואז היא מוחקת אותי, אני הולך ללמוד תורה כי התורה מעיפה אותי, מגדלת אותי. אז לא יודע, יש ביטוי כזה, דוסית, אני לא יודע מה הביטוי הזה מנגן לכל אחד. זה יכול לתת מנגינות מאוד יפות. היום מנגינה, דיבר איתי בחור, הוא אמר לי, למד מצוין, למד מעולה, הוא במשבר. אתם יודעות, בישיבות, יש מילה כזאת שנקראת משבר. מכירות משבר? משבר זה לא משבר, זה משהו אחר לגמרי. מה ההבדל אם יש לך משבר או יש לך משבר? אם יש לך משבר, את צדיקה. את לא לומדת, לא... אבל את מרגישה בתוך הישיבה. זה משבר, זה ביידיש, כאילו משבר כזה סתם. אז הוא היה במשבר, בסוף זה נפח למשבר. הוא מאוד אוהב ללמוד. טוב לו ללמוד, אבל פתאום דווקא באמצע הלימוד הוא מפסיק ללמוד. דווקא פתאום איזה משהו בא לו, תפסיק ללמוד, תפסיק ללמוד. הוא לא מבין מה זה, הוא רוצה ללמוד, רוצה לשבת ללמוד. ולא מסתדר לו, פתאום איזה שטות כזאת, למרות שאתה רוצה, דווקא הוא סוחב את החבוצה שלו, מדבר איתו על משהו אחר. אז דיברנו קצת, ותוך כדי הדברים הבנו, יש לו ביישוב שלו בחור גדול ממנו בסניף בשלוש שנים. חתיכת נחס עלי אדמות בעיניים שלו, בסדר, אתם לא יודעת מי זה, מה זה? מה זה נחס? הבחור הזה הגיע לישיבה, נהיה מתמיד, נהיה צדיק, נחס עלי אדמות. לא יודע אם זה נכון, כך הוא מרגיש את זה. הבחור הכי רציני בסניף שלו, שלומד הכי רציני, זה מה זה נחס? ככה הוא זוכר אותו משבט נבטים הוא ככה בחור. יכול להיות שהוא הכי מדהים, ככה הוא זוכר. בנפש שאומרים, כשהוא לומד טוב, אז מה שהוא אומר, תיזהר. אם תלמד טוב, תהיה כמו החבר שלך בסניף, אתה תהיה כמוהו. זה בשבילו בראש בן אדם רציני. בן אדם שהוא לומד, 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 אבל אותו דבר, לא משתנה בו כלום. אז כל מה שהוא לומד טוב, אז הוא אומר לו, אתה לא רוצה להיות כמוהו, נכון? אז אל תהיה כמוהו. אני מתכוון שאנחנו עובדים עם שכל. אבל השכל זה חלק קטן ממה שיש לך. הנפש שלך הרבה יותר עמוקה ועשירה ממה את חושבת. ממה את מדברת. אנחנו ממש חייבים שכל, שכל זה המפקד. אבל יש עוד הרבה מאוד קולות בתוכנו. והקולות האלה, גם אם את לא שומעת אותם במילים, אין להם מילים לקולות האלה. כי זה לא מילים של רגשות, תחושות, דמיונות, רצונות, פחדים. זה כל הזמן עושה לנו. וזה מנצח כמעט תמיד. שוב, אתם זוכרות, אמרתי לך, אם פעם קרה לך שאת עשית מה שאת לא רוצה לעשות. אמרת, אני לא אוכל שוקולד, ואכל שוקולד. בסדר, אני אומר דוגמאות אלף פעמים. אם קרה לך פעם שאת עושה את מה שלא רצית לעשות, ואת לא עושה את מה שרצית לעשות, אפשר לקרוא זה יצר רע. אני חושב שזה שדון מרושע שבא ומקלקל. ואפשר להגיד שאת פשוט, זה נכון זה יצר, שאת פשוט לא מודעת לעולמות הפנימיים שלך. אז אם אני בא אל התורה, אל התורה, אל אלוקים, אל אידיאלים, אל ארץ ישראל, אל מדרשה, ואני אומר, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשוב, ולכן השכל אומר, תתכופפי ותתאמצי. זה ברור שזה נכון, אבל אם בזה זה ייגמר הכל, אז זה ייגמר הכל. להיות עסוקים תמיד איפה זה מדבר אליי, איפה זה, מה עושים עם זה, לא כל שיעור אני יכולה לחשוב על זה. אבל זה מוחק אותי או שזה מרים אותי, זאת השאלה הגדולה. מוחק אותי. אומר, טוב, תעזבי את כל החלומות שלך, זה שטויות, ומה שחשוב זה התורה. או שכן, נכון, אנחנו לומדים גם על הנזיר הזה, בשמואל למדנו, שהחלומות שלי, חלק מהחלומות הם באמת טיפשים וילותיים. אבל חלק מהחלומות אלוקים שתל בי את הגרעינים שלהם, את הזרעים שלהם. והשערות שלי יוצאות לי מהראש, לא בגלל שכולם מלאים דברים רעים. יש חלק גדול מהשערות, אלה הם שערות בריאות וטובות, ושערות שאלוקים מצמיח בתוכי. אז התורה, זה תהליך, כתוב, אין דברי מתורה מתקיימים עם מי שמית עצמו עליה. כן, אבל זה לא תהליך של מוות באמת. זה תהליך של התמסרות, אבל אם אדם נוגע בעצמו, שמח בעצמו, זה בדיוק מה דוגמה שמעתי חתונה. חתונה זה עם מישהו מדהים, 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 שאת מוכנה להימחק אליו, אז אל תתחתני איתו. התפקיד שלך בבית זה לא להימחק. כי בבית זה צריך אמא, צריך אישה, שהיא לא חושבת תמיד כמו בעלה. זה באמת מוזר מאוד איך היא מצליחה לחשוב אחרת. אבל צריך אותך, אם את מוחקת את עצמך. אז את מחוקה. אז אין אמא בבית. יש תאילנדית שעושה ניקיון וכלים וזה. אבל לא בשביל זה את נולדת בשביל להיות, לספק שירותים. אז כל אלה לא היו צריכים ולא יכולים לבוא על ידי הסדר שהמחשבה הברורה עסוקה עם התארים מתייחסים לה, שאז נאגדתי לא עם דבר זה, כי עם עצם חיה. אני עכשיו עושה הפסקה, בסדר? קראתי את זה מהר. אני לא יודע אם תזכרו בדיוק את המילים שפה את הרעיון. ואני רוצה לשאול על מה הרב קוק מדבר. בסדר? הרב קוק אומר שיש פה שתי מערכות יחסים למשל עם אלוקים. עצם ותארים. עצם זה לחשוב מי אלוקים, ותארים זה לחשוב איפה זה פוגש אותי. אני את זה רוצה להבין, מנסה להבין. על מה הרב קוק מדבר? מי בעולם שלנו, בעולם היהודי, מדבר על העצם? מי מדבר על העצם? מי אתה מכיר? החרדים מדברים על העצם? אין מצב. החרדים מעולם לא אומרים שהם יודעים מי זה אלוקים. ממש לא. חרדים, העולם החרדי, אני מאוד מחליט. אפילו תראו ציורים של חרדים, ספרים של חרדים, את הפנים של אברהם אבינו הם לא מציירים. רואים, מציירים את אברהם אבינו, זה תמיד מאחורה, או מכירות דברים כאלה? הם לא. כי מי אמר לכם מחברי מירון? העולם החרדי, למשל, מאוד מאוד מקפיד לא לדבר על העצם. מי מדבר על העצם? הרב פה מדבר פה איזו מלחמה מאוד וזה וזה. נגד מי הוא מתווכח? תראו, מה זה מעניין אותי? אני לא עסוק בעצם. אני לא עסוק בעצם בכלל. אז מה, איפה זה רלוונטי לנו? למה אנחנו מדברים על זה? עולם משונה שאנשים שמסבירים, לא יודע, עובדי עבודה זרה הגדירו את האלוהות שלהם. מה זה קשור אלינו? יש כמה תשובות בדבר. תשובה אחת, זה איך שאני מסביר פה לאורך כל הדרך, זה לא להגיד מי זה אלוקים, זה לא בדיוק מה שהרב קוק כותב, אבל ככה אני מסברתי לכם בכל השיעורים. זה להיות עסוקים באידיאל שמוחק אותי, ולא באידיאל שמרים אותי. נכון? זה במקום העצם, זה קצת עוקף. יש אידיאל מאוד מאוד גדול, ואני עסוקה בו, ולא איפה זה מדבר אליי. בסדר? זה תשובה אחת. תשובה אחרת, אמרתי, אולי זו קבוצה קטנה ומוזרה. תראו, בהמשך המאמר נראה שהרב קוק אומר שבגלות עבדו את אלוקים בצורה של עצם. ובגאולה צריך ללכת, דעת אלוקים זה לא סתם מאמר נחמד, הוא היה יכול לכתוב פה הלכות תפילין, נכון? למה הוא לא כתב פה הלכות תפילין? כי כל החוברת הזאת שנקראת תקווה הצון, שזה אחד המאמרים שלה, זה, אתם זוכרות, זה חוברת כזאת, חוברת די קצרה, הנה, זה כל החוברת. זה כל החוברת, חוברת קצרה מאוד, נכון? זה הכל. של קבוצת מאמרים, הרב כתב את זה שנה אחרי שהוא הגיע לחוץ לארץ. העברית היא קשה מאוד, אבל אם, לו היה הדבר תלוי בי, אני חושב שזה מה שהרב קוק רצה. שהממשלה תדפיס את החוברת הזאת בהרבה עותקים, וכל עולה חדש, אני יודעת שיש עלייה של 300% בעלייה לארץ. מי... מה?
עכשיו במלחמה.
משמחת תורה ועד לפני שבוע וחצי, נוספו 300,000 יהודים בארץ ישראל. 300,000. איפה מכניסים אותם? מה זה למה לא אומרים את זה? קראתי את זה באיזה מקום, אני לא ספרתי את זה.
הרבה חזרו.
מה?
הרבה
חזרו. חזרו, המונים חזרו. המונים מילואים מכם, עשרות אלפים מילואים מכם. אבל גם צפי עלייה, אמרו לי, צפי עלייה מארצות הברית, צפי עלייה צופים. אבל כן, נזכרתי. זה לא היה כל כך קשור, בכל אופן. כל יהודי שעולה לארץ ישראל, עוד לפני שהוא מספיק לנשק את האדמה, צריך לתת לו את החוברת הזאת, קביעת צום. זה חוברת כניסה לארץ ישראל. זה כמו מישהו נכנס לבריכה, אומרים לו, תיזהר, יש פה מים. אנחנו מסבירים, ארץ ישראל, אתה רוצה לחיות בארץ ישראל? אתה צריך לקבל את המאמרים האלה. טוב, זה לא כל כך פרקטי, כי רוב הקוראים לא יבינו מה כתוב שם. שהשפה היא קשה ועתיקה וכו'. אבל הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שהרב קוק אומר, קורה פה משהו חדש. אנחנו לא רק המשך של הגלות. הגלות היו באנשים צדיקים, מדהימים, גאונים, קדושים. צומחת פה קומה חדשה על גבי הגלות. אם אדם ינסה להיות צדיק, כמו שהיו לפני 250 שנה ביהופיץ, זה לא כל כך יעבוד לו. זה לא כל כך יעבוד לו. הם היו נורא צדיקים ביהוביץ, ולא יודע איפה, בגליציה. אבל לעשות את זה לא כך יעבוד לו. לא בגלל שאנחנו לא מתלבשים אותו דבר, ולא נוסעים באותן מכוניות, ולא משתמשים באותן פלאפונים. זה שינים חיצוניים. יש הרבה שינים בנפש. בארץ ישראל, בשביל להתקרב לאלוקים, צריך ללמוד את המאמרים האלה. המאמר הראשון הוא מאמר הדור. לומדים פה מאמר הדור? כן. חלק. ואחרי זה יש מאמר הפחד, והעונג והשמחה. ואחרי זה את מאמר דעת אלוקים. זה מאמרים זה אבני יסוד לאיך בונים פה את הגאולה, איך בונים פה את עם ישראל. ואם לא קוראים את המאמרים האלה, אז מה קורה? אז העולם הוא משוגע. אז אנחנו משתגעים. אם מישהו צריך ברזל והוא לא מקבל, אז מה קורה? כן, אז משהו שם לא עובד. אם חסר לנו איזה חומר מאוד מאוד, אם אנחנו מקבלים את המזון שאנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים משהו אחר. אנחנו לא יודעים את זה. לא יודעים שיש לנו סוכר גבוה מדי, או מלח נמוך מדי, או לחץ. אז מה אם את לא יודעת? מה שזה לא עובד, זה לא עובד. הנשמה של עם ישראל מבקשת קומה חדשה. כשעוד נמקום הקומה החדשה, אז היא משתגעת. אז יש חמש מערכות בחירות, ויש רפורמה משפטית, ויש כוח קפלן, ואחרי זה יש טבח בשמחת תורה. העולם לא נותן לנו להמשיך. מה קרה? מה הבעיה? תלך לרופא, תעשה בדיקה דם, תראה מה הבעיה. אז הלכנו לרופא, עשו בדיקה דם, והרופא אמר, מקווה הצון. הרופא אמר, מה אמר הדור דעת לי, טוב, זה קשה. מאוד קשה להבין את זה, לצמור. אז זה מה שעם ישראל רוצה, זה מה שעם ישראל צריך. זה מילים מאוד מפוצצות. זה, זה, זה מאחורי כל השיגונות, כל הסיבוכים, כל הטירוף הזה שאתם בשנים האחרונות ש... חשבנו שאנחנו לא אוהבים אחד את השני. איזה שטויות. גילינו שזה שטות כזאת גדולה. לא יודע אם היה דור עם אהבת ישראל מטורפת כמו שיש היום. מסתירות נפש האינסופית הזאת. שכל כך הרבה נשים אומרות לבעל שלהם, תחזור למילואים. לא יודע את מה זה מנצח. ואחד הדברים הכי קריטיים במה שהדור הזה צריך, הרב אומר, זה דעת אלוקים, דעת אלוקים זה לא לקרוא, זה לא עוזר לחיות, כן? אבל התכנים. אז אם זה כך, השאלה ששאלתי קודם רק גדלה ועולה, איפה בגלות עבדו את העצם? מי עבד את העצם? עצם זה להגדיר מה זה, נכון? להגיד, מי אמר שיודע מה זה אלוקים? שבדעות יש אלוקים שם, כתוב י' ק' ו' ק', מכירות? כן? אין עוד כזאת בעברית ק', ק' זה עוד באנגלית. נכון? למה אני אומר י' ק' ו' ק'? מדפיסים אז כתוב י' ק' ו' ק', נכון? מה זה הק' הזאת? מאיפה בא הק'? אנחנו לא אומרים את המילה הזאת. כל פעם שכתוב י' ק' ו' ק', אומרים א' ד' נ' י'. א' ד' נ' י', אני לא אומר סתם, אבל בברכה אני אומר אדו. י' ק' ו' ק', אנחנו לא אומרים, לא רק שאנחנו לא אומרים, אפילו את האותיות אני לא אומר. המצאתי איזה אות כדי לרמוז. אנחנו לא אומרים. למה אנחנו לא אומרים? כתוב, השם הנכתב ולא נקרא. כי אנחנו לא יכולים לקרוא, כי זה האינסוף, כי זה העצם. יש פה משהו שאני לא יכולה להגיד אותו. הוא כתוב, כתוב, בסידורים כתוב, בתורה כתוב, כתוב י' כ' ו' כ'. את אומרת את זה, שם הנכתב ואינו נקרא. במקום כל מה שאת רואה את זה, את אומרת עדנות. ומה את אומרת? שם הוויה, יש כשאומר שם הוויה. בסדר, אז החליפו את האותיות ואז אפשר להגיד. שם הוויה, אבל לא בסדר הזה. אנחנו נפגשים עם משהו שהוא מעלינו. כל יהודי, ירא שמיים, יודע. שלא אומרים את זה, איך ידעו ששבתאי צבי ומנובל? שם ראשי מרכב. הוא עלה לתורה והזמיר, הוא היה תמיד חכם וידע הרבה, הוא עלה לתורה ואמר ברוך אתה, ואז אמר י' ק' ו' ק', על המקום נידעו אותו. לא ספרו עד שלוש. אין דבר כזה שיהודי יגיד דבר כזה. יש לצערי הרב יהודי שחילל שבת, אין דבר כזה, כי אנחנו יודעים שיש עצם ואנחנו לא תופסים. אז אם יש עצם ואנחנו לא תופסים, אז על מה הרב קוק מדבר? ובגלות כן אמרו איך נראה אלוקים? אז עם מי הרב מדבר? עם מי הרב מתווכח? אנחנו כן חושבים שאנחנו יודעים איך נראה אלוקים? מה זה הדורות האלה? את לא בדורות האלה? יש בדורות האלה אנשים שאומרים שהם יודעים מי זה אלוקים? והם אומרים שהם יודעים מי זה אלוקים. מכירה תופעות כאלה? לא יודע, אני לא מכיר. העולם החרדי זה בטח לא. הרב אומר בגלות, זה היה עכשיו עצמך שם. אני באמת לא מכיר, אני מכיר הרבה בעיות. שמעתי כאלה שלא אומרים מודה אני בבוקר. חס וחלילה. אבל מה הרב מדבר? אז אני אנסה לומר משהו שאני חושב אותו. בסדר? תראו, אדם שמתעסק עם אלוקים, אם אני דתי, אני מתעסק עם אלוקים. אני לא עושה כל מיני דברים שרציתי לעשות כי אלוקים לא מרשה. אני עושה כל מיני דברים שלא רציתי לעשות כי אלוקים אומר, אני מנהל את החיים שלי בגלל מישהו שקוראים לו אלוקים. מי זה אלוקים? אני לא יודעת. אין לו דימות הגוף ואין לו גוף. זה נכון? זה נכון בשכל. זה לא נכון בנפש. אני מנסה לומר משהו. אני אומר דבר כזה, אין דבר כזה שאין לך ציור על אלוקים. בשכל את יודעת להגיד טוב מאוד, אין לי ציור אלוקים. הנפש לא מבינה את זה. תראו, הרמב״ם כתב שלא צריך להגיד לילדים קטנים שלאלוקים אין גוף. נכון לאלוקים אין גוף? אברהם כותב לילדים קטנים, אל תגידו את זה. למה אל תגידו את זה? כי ילד קטן יגידו לו אלוקים אין גוף, ויגיד, הבנתי. זה כמו שאומרים לו, קח ארטיק. זאת אומרת, אומרים לארטיק הזה אין גוף. הבנתי. ילד קטן לא יודע מה זה בלי גוף. הוא לא מבין. אם אומרים שאלוקים אין גוף, אז אומרים, אין אלוקים. זה בכאילו, זה חבר דמיוני. אתם יודעים מה זה חבר דמיוני? לא לבנות יש חבר דמיוני. אז אין, הוא לא באמת. בשכל אפשר להגיד אין אלוקים גוף, אבל שלהם יש משהו בנפש. מי שהמחשבה שלו מאוד מאוד פשוטה, אז הוא לא יודע מה זה בלי גוף, הוא לא מבין מה מדבר. יש כאלה ששרפו את הספרים של הרמב״ם, כי הרמב״ם אמר שאלוקים אין גוף, הם כעסו עליו מאוד. מה? אלוקים אין גוף? טוב, אנחנו לא כך פרימיטיביים, אבל אנשים רציניים חשבו שלאלוקים יש גוף. התקדמנו קצת משם, אנחנו מבינים שיש דברים שאין להם גוף. מה למשל? בחיים שלנו יש דברים שאין להם גוף, כן? אידיאלים. יש לכם אידיאלים? יש לאידיאלים איזה גוף?
תורה.
אבל תורה יש גוף. ספר. הגוף של התורה זה ספר התורה. נכון? גופי תורה. היא נמצאת בתוך ספר. אבל בטח שהתורה היא לא רק הגוף שלה, הרבה יותר מזה. ככל שאדם מתבגר, ככל שהחיים שלנו יותר עשירים, אז לאט לאט הוא מבין שיש דברים שהם קיימים, למרות שאני לא רואה את הגוף שלהם. אהבה, יש לה גוף. חלומות, יש להם גוף. אחרי זה הולכים ונותנים להם גוף. איך קוראים לתת לעברית? קוראים להגשים, להגשים. להגשים זה להפוך את זה לגשם, לתת לאיזה גוף. נכון? למה? קוראים לגשם גשם? כי הוא מגשים את הברכה האלוקית. הברכה האלוקית יורד והגשם מתגשם על פני האדמה. הוא פוגש איזה זרע של מלפפון ומצמיח אותו. אז הוא מביא לידי ביטוי את השפע האלוקית, הברכה האלוקית. אז אנחנו מדברים על דברים מופשטים. כשאדם הוא חי דברים מופשטים, יותר ויותר חי דברים מופשטים. דברים שהוא לא רואה, אז הוא מסוגל. ככל שדברים מופשטים תופסים יותר מקום בנפש של האדם, הוא מוכן לפגוע בדברים מוחשיים כדי להרוויח דברים מופשטים. ככל שיותר כזה, הוא מוכן, הוא רוצה את זה. ככל שהחלומות שלו יותר עוצמתיים. יש חלומות יקרים וחלומות זולים, נכון? מה זה חלום יקר? כמו כל דבר יקר אחר, מה זה יקר? יקר זה שאת מוכנה לשלם בשבילו הרבה ואת לא מרגישה פריירית, נכון? זאת אומרת, חבל שאין עוד מיליון דולר כדי לשלם את זה. מה, את פריירית? לא, אני לא פריירית, זה שווה את זה. אז חלומות יקרים זה חלומות שאת מוכנה לשלם עליהם הרבה, כן. אם אין לחלומות יקרים, אז זה עצוב, זה עצוב מאוד. אם החלומות שלך קטנים ועלובים ואת מוכנה לזרוק עליהם 20 אגורות. אז ככל שאדם בוגר יותר, ככל שאדם אידיאליסט יותר, ככל שאדם מוסרי יותר, אז הוא חווה יותר ויותר דברים מופשטים, נכון. אבל באופן עקרוני, השכל שלנו חושב, והשכל שלנו יכול להגיד לאלוקים אין גוף. השכל יכול להגיד כל דבר שרוצה. מה זה? לא יודע מה. יש אטום. לא יודע, אבל יש אטום. השכל יכול לדבר על דברים שהוא לא מבין. השכל. בתורה, השכל יכול להגיד כמה זה מיליון ועוד מיליון. כמה זה מיליון ועוד מיליון? 2 מיליון, נכון? אבל ברגש, בדמיון, את לא יכולה לדבר על מיליון ועוד מיליון. מה המספר הכי גדול שאת יכולה לחוש בנפש? בנפש זה חוויה. כמה את יכולה בבת אחת לראות אנשים? או פרות? או... את יכולה להגיד, מהמרחק מפה לסיריוס זה 5 שנות אור. תגידי, את יכולה לעשות חישובים להיות צודק. את לא מבינה מה את אומרת, זאת אומרת, את לא חווה את זה. את יודעת מה זה 5 מיליון שנות אור? זה הרבה. זה מה זה הרבה? אני אפילו לא אגיד לך תחלק את המספרים, כי אין לי מקום מספיק בלוח לכל האפסים פה. זה אין סוף. את יכולה להגיד 100,000 אנשים. אין, זה לא רלוונטי. קהילה אמיתית, שיש בחברים שכולם כאילו כולם, זה כמה מאות אנשים. את לא יכולה באמת לקיים קשרים עם יותר מדי אנשים. להעמיד בנפש, לא בשכל, בנפש. אז אנחנו מדברים, אדם דתי מדבר הרבה אלוקים, ומה זה אלוקים? השכל אסור להסביר. אבל זה שהשכל אסור להסביר, לא יכול להיות, אני מנסה לומר משהו, שעמוק בנפש שלך אין לך ציור לאלוקים. מה זה ציור? ציור זה תמונה. איזה דמות. כתוב גם בשולחן ערוך, בתפילה. כאילו עומד לפני מלך, נכון? זה מכירות. אומרים, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו זה ציור, נכון? יש ציור אחד של אלוקים שהוא אבינו. כמו מה הוא נראה כשאת אומרת אבינו? כמו מה הוא נראה? את אומרת לאלוקים אבינו, נו, כמו מה את מדמיינת אותו? כמו אבא. איזה אבא? אבא שלך. לא, לא עכשיו, לא עכשיו. כשהיית בת חצי שנה. אולי בת שנתיים. כשהיית בת חצי שנה והסתכלת על אבא שלך, ככה תופס את אלוקים, כשאת אומרת תבינו. את רוצה להיות רגע בת חצי שנה? תנסי. תחזרו לגיל חצי שנה. דמיינו שאתם בנות חצי שנה. תסתכלו על אבא או על אמא גם, זה אותו דבר. קודם כל, באיזה גובה אבא? וואו. את בת חצי שנה, את ככה, כן? הוא ענק, ענק, ענק. ומה הוא עושה? מה את יודעת? בגיל חצי שנה, מי זה אבא? ומישהו ענק וחזק, חזק, וחכם. הוא יודע כל דבר. הוא מתקן הכל, הוא פותר את הכל, הוא מביא את האוכל, והוא שומר עליך, הוא מגן עליך. והוא גם מחליט עלייך. הוא יודע לעשות מה שאת רוצה. את יודעת שהוא אוהב אותך, אבל לפעמים הוא מעצבן. אם את צריכה להתפלל, סליחה, לבכות לו, נכון? אם הוא לוקח אותך לרופא שיניים, את לא מבינה למה. אבל הוא מגן, הוא עושה הכל, הוא... גם כשאת מתבגרת. ילדים בני 3 חושבים שאבא שלהם הוא אלוף העולם הכדורגל. יש מצב. כי אבא בגיל 26 הוא באמת שחק כדורגל אותו מילד בן שנתיים. כשהילד מגיע לגיל 14, 16, הוא כבר מבין שאבא שלו לא אלוף העולם בכדורגל. מכירות את השיר הזה, לאבא שלי יש סולם, מגיע עד לב השמיים? מכירות? אז לאט לאט, ככל שאת מתבגרת, חלק מהשורות נמחקות. כבר לא מגיע עד לב השמיים, כבר לא. איזה שורה נשארת תמיד? אוכל ארוחה פעמיים. זה... למרבה ההפתעה ממשיך. אבל לאט לאט את מבינה, אני לא יודע איך זה אצל בנות, אבל את מבינה שהוא לא אלוף העולם בכדורגל. יש ילדים שגם בגיל 7 מסכים שאבא יהיה בקבוצה השנייה. זה כבר... אבל משהו עמוק עמוק בתת מודע שלך, הדמות של אבא או של אמא, אתם תהיו אמאות בעזרת השם, ומה שהעבודה שלכם זה ספר זה מה? כשהילד שלך יסתכל עליך ויגיד זה אלוקים. נעשה להיות בתפקיד. גם יש תהיה אמא יותר טובה, אז לילד שלך יהיה אלוקים חבל הזמן. אם תהיה אמא ממש טובה, יש מצב שהילדים שלך יהיו נביאים. אם באמת תהיה טובה. זה כל דבר אחר שתעשי הוא שולי וטפל לעומת המשימה הזאת. יש שני אנשים ענקיים בעולם, אתם יודעות שבנגלה, בעולם הלכה הנגלה, אלוקים זה אבא או אמא? אבא. בנגלה הוא בדרך כלל אבא, בנסתר הוא בדרך כלל אמא. כל המילים הקדושות בנסתר זה כנסת ישראל, זה אישה, שכינה, נשמה. גם בנגלה יש קצת אמא. מדברים אלוקים כמו על אישה. קצת. נעריצך ונקדישך. זה לא טעות ניקוד, נכון? איפה עוד? מודים אנחנו? לך. תודה, כנראה זה יותר מתאים לאמא, כנראה. אבל הוא לא אבא ולא אמא, הוא לא, זה רק משלים, נכון? הדימוי הכי הכי בסיסי שיש לנו אלוקי, זה אבא ואמא, אבל לא עכשיו, כשהיינו קטנים. כשהיינו קטנים. גם עכשיו אבא ואמא הם טובים וחמודים, אבל... מי אמר פעם שבגיל 16 הייתה לי ביקורת חבל הזמן על אבא שלי. יואו. הוא אומר, בעשר השנים שחלפו, אבא שלי מאוד התבגר. אני חושב שהוא קצת השתפר, אבל אתם עוד... יש לכם עוד כמה זמן עד שעברו 10 שנים, אז הם יתבגרו בסוף ההורים, אל תדאגו, הם יהיו בסדר. אז אני שואל, מה זה ציור אלוקים? בשכל אין לנו ציור אלוקים. אבל עמוק עמוק בנפש, יש לך איזה תמונה, לא יכול להיות שאין לך תמונה אלוקים. אם הוא תופס חלק כל כך דומיננטי מהחיים שלך, כשאומרת אלוקים נתן תורה בשכל, אני לא יודעת מה זה, זה מין בלון כזה, אבל בנפש זה לא, אם אכפת לך ממנו. יש משהו בנפש, זה לא חשוף אלייך, שמגדיר את אלוקים. ועם הדבר הזה אני חושב שהרב קוק מתכתב פה. אני עוצר כאן, בעזרת השם.